ויהי מחרת, אני מתאר פסוק י', ותצלח לו החולמים רעה אל שאול והתנבא בתוך הבית, ויהי ממנו להגן בידו כיום ביום, והחנית ביד שאול. ויתל שאול את החנית, ויום מרכב את דוד ובקיר, ויצור דוד מבניו פעמיים. וירא שאול מלפני דוד כי היה ה' עמו, ומאי שאול שר. אולי צריך לזכור, להזכיר בהתחלה את פרק כ'. ופרק כ', כי אחרת לא נבין טוב את י"ח י"ט או את סוף י"ז. יש פה רצף של פרקים, אנחנו צריכים לזכור, כשאנחנו קוראים כל דבר, אנחנו קוראים כשאנחנו קוראים תורה, אז מי כתב את זה? מי שכתב את זה זה נביא. יש ביטוי ספרותי, מספר יודע הכל. מספר יודע הכל כי הוא המציא את הסיפור. אבל במקרה שלנו, בתורה כתוב את הדברים מנקודת הראייה של הנביא, והנביא יודע הכל. אבל כדי להבין את האנשים שם, אתה צריך לזכור שהם לא יודעים מה שאתה יודע. הם לא יודעים. ובפרקים שלנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד חדה. הם לא יודעים. וכדי להבין אותם, אתה צריך להבין איך הם רואים את הדברים. בואו נחזור לפרקים שלנו, לסוף י' ז' חיית י' ח' חיית י' ח'. שמה הפסוקים מדברים על זה ש... פרק י"ח פסוק ח' ואיחר שאול מאוד וירא בעיניו הדבר הזה, ויאמר נתנו לדוד לרבבות ולי נתנו אלפים ועוד לא אח המלוכה, ויהי שאול עוין את דוד מהיום ההוא והלאה. זה פסוק שדוד לא ידע אותו. לדוד אין מושג שאינו של שאול ראה, ששאול עוין אותו. אין לו מושג, כי רק למחרת כשיש רוח רעה אל שאול, אז הוא קורא לדוד עוד פעם כדי להסיר ממנו את הרוח הרעה, כמו כל השנים. אנחנו ראינו את השיחה בין שאול לאבנר ולדואג האדומי. דוד לא יודע על השיחה הזאת. דוד לא יודע. על יונתן דוד יודע, כי יונתן בפועל. יונתן קוראת ברית, יונתן פושט את המעיל, את מדה ואת חבו וקשתו וחגורו ונותן את הכל. יונתן עושה מעשים שמוכיחים את האהבה שלו, אז את האהבה של יונתן דוד, דוד יודע, אבל על שאול לא יודע כלום. מה דוד יכול ללמוד מהמעשים? זאת השאלה. אז מה אנחנו רואים מהמעשים? מהמעשים בפרק י"ח פסוק ב' אנחנו יודעים, ויקחהו שאול ביום ההוא ולא נתנו לשוב את אביו. ופסוק ד', ויצא דוד בכל אשר ישלחנו שאול ישכיל, וישימהו שאול על אנשי המלחמה. זה מה שדוד יודע. דוד יודע שהאהבה בינו לבין שאול מתגברת ומתגברת. לכן בפרק כ' הוא מופתע לשמוע, והוא מנסה לשכנע את יונתן בפרק כ'. פרק כ' זה פרק מפורסם, אחר חודש, אנחנו קוראים אתם בהפטר של חודש חודש. דוד אומר ליונתן, בוא נעשה בדיקה אם באמת יש בעיה, וזה לא פשוט בכלל. ויברח דוד מניות ברמה, אם דלג רגע. ודוד אומר ליונתן, מה עשיתי מה עבוני ומה חטאתי לפני אביך כמבקש את נפשי? אז יונתן אומר לו, ביום אלו חלילה לא תמות. מה קרה? מבקש את נפשך, השתגעת? הנה לא יעשה אבי דבר גדול לא קטן ולא יגלה את אוזני. הוא מדוע יסתיר אבי אם אין את הדבר הזה, אין זאת? אין מצב שהוא רג אותך, זה לא יכול להיות. הוא מגלה לי דברים הרבה יותר מזעריים, הוא היה מגלה את זה לי מזמן. ודוד אומר לו, ידוע ידע, יש לו שיקולים, הוא באמת רוצה להרוג אותי. ויונתן אומר, טוב, בוא נעשה בדיקה. וכולכם זוכרים שבבדיקה שעושה יונתן מוכה באלם ומתפרץ, כי פתאום מתברר לו שבאמת החששות הכי הזויים של דוד הם נכונים, ושאול רוצה להרוג את דוד. זה ליונתן שנמצא בין הפטיס סלן, בין שאול לדוד, הוא הכי קרוב, הוא הכי נאמן, הוא הכי אהוב על שאול, הוא הכי אוהב את דוד, והוא כל הזמן לא יודע שיש סיכוי ששאול רוצה להרוג אותו. הוא יודע שקיימת סיבוכיות, אין סיכוי זה יהרוג אותו. נדבר על שאול, בוא נדבר על דוד. דוד בטח לא יודע. כל זה נתקל במה? בפסוקים י' י' א' י' ב' שראינו עכשיו. כי מה ראינו בפסוקים? שדוד מנגן ופתאום שאול שולח חנית. אז מה דוד עושה? דוד עושה זז הצידה, ממשיך נגש, החנית שורקת מהצד השני והוא עוד פעם זז הצידה, נכון? ככה זה נשמע. ויום הרכב את דוד ובקיר ויסתוב דוד עם פניו פעמיים. הכל בסדר, תוך כדי נגינה שהוא ניסה לרצוח אותי פעמיים ואני ממשיך לנגן. בתיאור הראשוני הפשטני זה יכול לראות ככה. ויאמר שאול לדוד, הנה ביתי הגדולה מרב, אני מדלג קצת, נחזור לשם אחר כך. אותה אתן לך לאישה, אחי אלי בן חי, ולכן מלחמות אדוני. ושאול אמר, אל תהי ידי בו ותהי מידות פלישתים. מה כולם מבינים? מה דוד מבין? מה מרב מבינה? מה כל ישראל מבינים? כששאול משדך את דוד לביתו. זה מעיד על חיבה עמוקה, מעיד על הערכה גדולה, מעיד על רצון ששאול להכניס, ששאול התחתן, שדוד התחתן מרב, זה נהפך לסוג של יורש עצר, לסוג של נסיך, לסוג של אחד מראשי השלטון. שאול מצרב את דוד למלוכה. אבל הטעמים הם טעמים נסתרים מאוד, טעמים שאף אחד לא יכול לעלות עמד. שאול אמר בפסוק, מה ששאול אמר בפסוק זה הוא אמר בליבו. שאול אמר בליבו, צריך להרוג אותו, אני לא אעשה את זה. זה אחרי זה יתפתח מאוד, הוא יבוד, איך יעשה את זה? זה יצא מהלב אל הפה ואל הפועל, כן, עם ישראל ידע כבר שהוא מנסה להרוג את דוד. אבל פה, המעשים שדוד עושה כלפי, ששאול עושה כלפי חוץ, הם מעשים שגורמים לכולם לחשוב אחרת. מי עלה על דעתו? רק בואו נשים לב עוד דבר, שמה זה להיות נסיך בבית שאול? יש הרבה אנשים שרוצים להיות נסיכים, כי משפחת המלוכה היא בדרך כלל משפחה עשירה מאוד, שזוכה למעמד ולאיכות חיים כלכלית מאוד משובחת ולפטור מהמון המון תיקים. אבל אצל שאול, רק שנבין מי זה שאול, זה מהצד, בלי כוונה כביכול, לא כוונת הנביא, אבל אנחנו רואים דרך אגב מה זה נקרא אצל שאול להיות מלך ישראל. אצל שאול להיות מלך ישראל זה ברור שזה מובן אחד, זה עבד לעם קדוש של אדמת הקודש. שאול נהרג בקרב, כל בניו חוץ מהבן אחי שכולם נהרגו בקרב. שאול יודע שמי שהתחתן, מה זה נסיכה? יש מקומות כאלה, אני חושב שנסיכה זה ייצור אגואיסט, מפונק, דוחה, שאין סיכוי לרצות להתקרב אליו ולראות מנו איזה טיפת מוסר. זה ייצור שפינקו אותו כל היום והרעיפו עליו שפע של אינסוף. נסיכה בבית שאול זו אחת שהיא יודעת שהיא תהיה אלמנה, זה בדיוק, זה ברור לה. מי שהתחתן עם בת שאול אז הוא ייפול בקרב. למה? כי להיות מקורב לבית שאול פירושו של דבר לצאת למבצעים הכי מסוכנים, לעמוד בראש היחידות הכי נועזות. היה לי בן חי ואילכם, שאול אמר אל תהי ידי ועובדי בו עד לשתים. מה התרגיל? התרגיל, תקבל את מרב. הוא רוצה להרוג מישהו הזה, להתקדם בסולם הדרגות בבית שאול. זה מראה, זה מעיד יותר מכל מה, איך שאול רואה את התפקיד שלו, איך שאול רואה את השליחות שלו, איך שאול מבין מה זה מלך. מלך זה אחד ש... דבר אחרון שיכול להיות על דעתנו זה איך הוא מנצל את המעמד שלו. מלך זה אדם שהאומה אישית היא עליו את האחריות להוביל, להנהיג, לפקד, ומילא לעמוד בראש. לא יכול להיות שלא בראש. אם אתה מתחתן מרב, אז אתה יוצא למבצעים הכי מסוכנים של המוסד ושל יחידות העילית. בשביל זה אני את הנסיך, בשביל אני את הנסיך. בשביל לקבל רכב פאר, בשביל לקבל חליפה, זה ברור. אבל כל זה בסוגריים, כל זה לעמוד עוד קצת מול קדושתו של שאול. אבל אנחנו חוזרים לרצף. הרצף הוא ש... שכלפי חוץ, עוד פעם, פסוק אף א', ויאמר שאול אתננה לו, תהי לו לא מבקש, ותהי בו יד פלישתים. זה עוד, הכל אומר שאול בליבו. בהתחלה הוא אפילו לא אמר את זה בליבו, עכשיו הוא כבר אומר את זה בליבו, אבל בפועל אין איש יודע. הבת שלו כלפי חוץ לא מעלה על דעתה שזאת סיבת השידוך, שזה פשר הקשר. ואנחנו רואים גם בהמשך פה, בפרק י' ת', פסוק ת', אנחנו נחזור בעזרה שנעשה לפי הסדר. ותהי רוח אדוני ראה את שאול בידו יושב וחניתו בידו ודוד מנגן ביד. ויבקש שאול להכות בחנית בדוד ובקיר, ויפתם פני שאול ויך את החנית בקיר, ודוד נס וימד בלילה הוא. פרק י"ד משהו דומה מאוד לפרק י"ח. דוד, שאול משליך את החנית ויך את החנית בקיר, ודוד עושה מה שכל אדם סביר צריך לעשות כשזורקים עליו חניתות. נס וימלט, קופץ דרך החלון הכי הכי קרוב ונעלם. ולכן עכשיו אנחנו חוזרים לפרק י"ח ולא מבינים. בפרק י"ח אנחנו רואים שעוד כלפי חוץ האווירה היא שאיש לא נדע ששאול לא יליד דוד. כלפי חוץ בפנים אנחנו מבינים כבר נפשה השרצה, דואג האדומי בחוכמתו הצליח לפעור פער, הצליח להטיל את הארץ שלו ולגרום לשאול לחשוב שיש פה משהו שהוא כישרוני מאוד, הוא מוצלח מאוד, הוא תוחכם מאוד, אבל הוא לא קדוש, זה לא מגמה אלוקית, הוא לא חלק מהזרע שבדוד, הוא לא ראוי לבוא בקהל, ולכן לא יכול להיות שהוא המלך. אם זה לא המלך, זה משהו טכני חיצוני, וזה נפתח להסתכלות מאוד שלילית של שאול דוד. זה אף אחד לא היה, שוב, כלפי החוץ בפרק י"ח הכל נראה נהדר. הרבה פעמים אנחנו רואים שרע ובפועל הכל טוב. פרק י"ח דוגמה כזאת שהכל נראה טוב ובפועל הכל באמת רק הולך וצועד. אבל שוב, אנחנו לא נביא, אנחנו לא אלוקים, אנחנו תהיו דוד רגע. כל הסיפור הוא כזה, כל הסיפור שהכל עוד מתקדם. ואחרי זה פרק י"ט ששאול מכה, שולח את החנית בקיר, אז דוד לא סופר עד שלוש, הוא נעלם, הוא מבין שהוא מנסים לרצוח אותו. לכן אני חוזר עכשיו לפרק י"ח שיש פה את הפשט הפסוקים שהוא לא מסתדר, כי דוד מנגן לשאול, ותוך כדי שהוא מנגן לשאול אז שאול מתייחס אליו כמו ללוח מטרה. אז אולי יש כאלה ג'ינג'יס חנים כאלה, אני יודע מה, משהו בסגנון התרבותי והרוחני והמוסרי שהשתמשו בעבדים בתור לוח כליה למטרה, אבל זה לא שאול מטר וזה לא דוד. ודוד כבר ראה לנו שסורקים עליו חיצים, שסורקים עליו חניתות, הוא נעלם. לכן אני חושב שהפשט הוא בפסוק י' א' ששאול בכלל לא השליך עליו את החנית, לא כתוב את זה פה. זה, אנחנו טועים בגלל שהעברית שלנו קצת שונה. ויתן שאול את החנית ויאמר עקב את דוד ובקיר. מה פירוש ויתן שאול את החנית? לקח, נטל, השאול שהוא לנטול, ככה אתה מתרגם יונתן. וערם שאול יתמורים, תערם, בכלל לא ישליך על זה. ובפרק יתן, בוא נראה איך יונתן מתרגם בפרק יתן, הוא ביצע את זה בפועל. בפרק יתן זה כבר ויח את החנית בקיר, שם כתוב אחרת, שם כתוב, לא כתוב ויתל, שם כתוב ויבקש שאול להכות בחנית דוד בקיר ויפתור בני שאול ויח את החנית בקיר. התנ"ך לא יודע לדבר, הוא באמת לא זרק. אז כל פרק אתכם מתאר דברים שעוברים בליבו של שאול, איך זה קורה, מה כתוב ויאסוף דוד מפניו פעמיים. אז מה הכוונה? אני לא יודע בדיוק את הכוונה, אני יכול להגיד את ההקשר. ההקשר הוא שאתם יודעים ששאול והחנית, שאול יושן עם החנית, שאול לא זז בלי החנית, שאול כשהוא שומע מוזיקה עם החנית. החנית הייתה צמודה, שאול היה מאוד מאוד מקצועי עם החנית. זה לא... אנחנו בכלל רואים בהרבה פסוקים בתנ"ך, בהרבה פרקים, בכל שמפזרים בכל התנ"ך, ששבט בנימין הם שבט של צלפים, נכון? איך כתוב בסוף ספר שופטים בפרק בגבעה? כל אלה 700, עם בני בנימין 700 איש יתר יד בניו, כל אלה קולע אלחוט השערה ולא יחטיא. זה לא מליצות. אחד מהם מסתבר מאוד, אחד מהם הוא שאול בעצמו. בני בנימין רומי קש, תמיד על צליפה לטווח ארוך. בני בנימין היו מופקדים, הם היו מקצוענים, זה עבר במסורת מדור לדור. ושאול שהוא לוחם על, הוא מסתובב החנית כל הזמן, יש להניח שהוא לא מפספס הרבה פעמים בחנית, זו הפתעה די גדולה. ושאול נמצא עכשיו ברוח הרע, אנחנו לא יודעים להגדיר מה זה הרוח הרע, זה רוח רע מאת השם, אני מדבר על פרק י"ח. ברוח הרע ויתן, הוא מרים את החנית ויאמר, זה דברים שאומר בליבו. כל הזמן יאמר של פרק י"ח, לא אמר בכל הכבד דוד ובקיר. ויאמר הכבד ויוקר ויסוף דמים פניו פעמיים, ירושו של דבר ששאול נוקח את החנית, מרים אותה, ופתאום באופן מפתיע פתאום דוד זז, דוד מתכופף, דוד מחליף מקום. קורה משהו שדוד לא מעלה בדעתה, הוא סב לנגן יותר טוב בשביל לראות משהו, בשביל לשנות תנוחה, בשביל לחלט את המות, זה לא משנה, אבל הכל קורה בתוך הלב של דוד, זה מה שחשוב. כל פרק י"ח קורה בתוך הלב של שאול, כל פרק י"ח קורה בתוך הלב של שאול. כלפי חוץ אין מי שמעלה בדעתו, יש פה איזה אנגדה. ככל ששאול חושב בצורה יותר בעייתית על דוד, ככל שהמחשבות להרוג אותו הולכות ונסרוק, כלפי חוץ זה רק יוצא הפוך. כלפי חוץ הוא מחליט, הטקטיקה שהוא החליט לבחור בה זה שפלישתים יחסלו אותו. ובשביל שפלישים יבשלו אותו, הוא מפקיד אותו על היחידות הכי מובחרות, על מבצעים הכי תעוזתיים. אז כולם בטוחים שהוא סומך עליו ובוטח בו ודבק בדרכו, ובפועל הוא מצפה למותו. למה הוא אומר יודיע על טיבו וטיבו על פלישתים? למה? זה מלך, מה הבעיה שלו? אתה חושב סכנה מלכות? אם אתה חושב טוב, זה בעיה גדולה להרוג אותו. כל זה בעיה מול השם. שאול פה הוא עכשיו במלחמה פנימית עם עצמו, הוא עוין את דוד. תראו מה כתוב בסוג ב', ויראה שאול מלפני דוד כי היה אדוני עמו ומאם שאול שר, זה הנימוק. ופסוק י"ד עוד פעם, ויהי דוד לכל דבר משכיל ואדוני עמו, וירא שאול אשר הוא משכיל מאוד ויגר מפניו, וכל יצטון יהודה לבית דוד כי יוצא ובא לפניהם. מי יוצא ובא לפניהם? שאול ממנה אותו להיות יוצא ובא לפניהם. שאול ממנה אותו להיות אחראי על כל דבר, הוא מצליח בכל דבר, הוא רק בכל הצלחה. כולם בטוחים כשאנשים שרות עיקר שאול באלפיו ודוד בלבבותיו, הן בטוחות, הן לא רצו להכעיס את שאול, הן לא רצו להטיל קנאה בין שאול לדוד, הן בטוחות שהן שרות כמו שרים לרמטכ"ל ושרים ליחידה המוצלחת שעשתה את הדבר הגדול. ברור שכל ניצחון של דוד הוא ניצחון של שאול, פשוט עיקר שאול באלפיו של שאול ועיקר דוד ברבותיו של שאול. זאת אומרת, שאול, דוד גרם לרבותיו של לדוד יש, לשאול יש את יחידות העילית שלו, אתם זוכרים בתחילת פרק י"ג, 3,000 לוחמים שזה צבא הקבע, הם אלה שעצרו שם מול גוליית את הצבא הפלישי מלהיכנס. שאר ישראל אין מה לעשות, כשדוד גרם לנפילת גוליית ולתבוסת הצבא הפלישי לבריחה שלו, אז הצטרפו כולם, אז הצטרפו אלפים. אבל זה לא אלפים של דוד, זה אלפים של שאול. זה באמת הכל בזכות שאול, דוד הרג כולה אחד. הסכנה על עם ישראל לא הייתה מגוליית, הסכנה על עם ישראל הייתה מהצבא הפלישתי, ובצבא הפלישתי שאול, ברור שרצו לשמוח עם שאול ביחד, רואות בזה תפארת לשאול, שאנשים כמו דוד קמים בעם שלו, שאנשים כמו דוד קמים במדינה שלו, תראה מה בנית ותראה איזה דמויות צמחות פה. אז שאול עובר פה מעלה, שאול בהתחלה מפחד, ממי הוא מפחד? מאלוקים הוא מפחד. ויראה שאול מלפני דוד וישר השם עמו, זה שהוא בוחר שפלישתים יערבו אותו, זה לא פחד מדעת הקהל, זה פחד מעצמו. זה איזה מין סכסוך של מחשבות פנימיות, שמצד אחד הוא רואה בו בעיה מאוד מאוד גדולה שצריך להרוג אותה, מצד שני הוא אומר, רגע, אבל השם עמו, מה קורה פה? אז ניתן לקדוש ברוך הוא לעשות את העבודה. למה? השאלה הגדולה היא עוד לפני השאלה הגדולה, ויסוד דברים פנה פעמיים, אולי כן נתחיל. השאלה הגדולה היא למה שהוא רוצה להרוג את דוד, משום ש כשאנחנו קוראים פה סתם קצת פרק חס חלילה, אז במבט סתמי ונמוך, אז אנחנו יכולים כביכול לתת פה הסבר מאוד מאוד עלוב לתופעה. קנאה, זה ראינו ב או לא ראינו, אבל תקראו היסטוריה, תלמדו תולדות ארצות. זה שמלכים מחסלים את כל מי שמוצלח, לצערנו הרב זו תופעה שכיחה, אבל אם אתם רוצים לחשוב ככה, אז למה לפתוח את התנ"ך? לכו לחנות, תקראו ספרי היסטוריה, אבל הכל יהיה בסדר. אנחנו בתנ"ך, ברוך השם, מקשיבים לדעת השם, תודה רבה. והעמדה היסודית שלנו שזה שאול, הוא לא בן אדם שאיכשהו ירש את המלוכה ואיכשהו הצליח להשתה את המלוכה. אנחנו יודעים שבו בחר השם, זה מלך ישראל הראשון. אותך משך השם להושיט ישראל מיד פלישתים. שאול הוא נשמה כזאת שלא הצליח לשכנע את דעת הקהל ולא הצליח להשתלט פוליטית. שאול זה משיכה אלוקית, הוא הלכתחילה של הלכתחילה, בין כולי כולם, בין כל מי שיכול להיות הקדוש ברוך הוא, זה בחירה של הקדוש ברוך הוא, שמואל לא ידע, אפילו שמואל לא בחר. אז אנחנו רואים דמות כזאת, וגם לאורך הפסוקים רואים ענקיות כזאת, אז איך הוא פתאום יורד למצב כזה אומלל של מה שנראה לנו כקנאה נמוכה ועלובה, קנאה מטורפת. אחרי שיקח אותו בסיעה הזו מנסה לרצוח אותו. זה גם ודאי לא היה מתואר כקנאה, כי לאורך הפרקים אתם יודעים שמי פה ועד סוף סוף השמואלה דיברנו על זה, זה רק ילך ויחמיר. בסופו של דבר צבא ישראל הוא זה שיוצר את המרדפים אחרי דוד, הוא זה שמנסה להרוג את דוד. אין סירובי פקודה בצבא של שאול, דרך אגב כל ישראל באים נראה כשדוד בקהילה. אז מה כתוב שם? איפה זה קהילה? פרק כף ג' אולי. אבל למשל, אז הוא מגיע למצב של סי, כשדוד בא להציל את קהילה, אז כתוב בפרק הפנים בסוג ח', וישמע שאול את כל העם למלחמה לרד קהילה לצור דוד ואנשיו. בפרק הפנים בסוג ח', כל העם, הנביא קודם כל העם, הוא לא עיתונאי, הוא כותב באמת, כל העם ישראל הבין שצריך להרוג את דוד. יש פה איזו אמירה ערכית רוחנית, זה לא
שאול מקנה בדוד, טוב בואו נגייס כהן להרוג את דוד, שאול מקנה בו.
זה אותו עם שהיה כל כך מאוהב בדוד, זה אותו עם שהפסוקים פה שאנחנו גברים לשנת פרק י"ח הם שבעיתה בעיני כל העם ובעיני עבדי שאול, וזה כל ישראל יהודה אוהב את דוד כי הוא צהובה לפניהם, פסוק ט"ז סיום פרק י"ח. אז יש פה איזושהי סיבה לזה ששאול יוצא כל כך בעוצמה נגד דוד, ואם אנחנו מנסים להבין את הסיבה הזאת אנחנו רואים אותה טוב מאוד. אולי נתחיל בפסוק י"ד אצלנו, פסוק A: ויצא דוד בכל אשר ישלחנו שאול ישכיל. הביטוי הזה חוזר מאוד, ויהי דוד לכל דרכיו משכיל ואשר עמו. מה זה משכיל? משכיל, השורשים, זה השורש של האותיות, משכיל זה לשון שכל, נכון? אז מה כתוב? יצא דוד בכל אשר ישלחנו שאול ישכיל. ישכיל זה איפה ששאול שולח אותו יש לו שכל. ישכיל, רש"י מסביר פה פסוק י"ד, ויהי דוד לכל דרכיו משכיל, מצליח. וזה לא קשור לשכל בכלל, נכון? אני רוצה לדייק בפסוקים. לא כתוב שאתה רוצה להצליח אתה עובד עם השכל, נכון? אתה רוצה להצליח אתה עובד עם השכל, זה לא מה שכתוב על דוד. מה אתה מתכוון? לפני שאתה יוצא לקרב אתה חושב, אתה חושב ולומד ומתכנן ואז אתה יוצא לביצוע. על דוד באופן עקבי כתוב תמיד הפוך, כתוב שקודם הוא יוצא ואז משכיל. לא כתוב ויהי דוד משכיל לכל דרכיו, ולא כתוב וישכל דוד בכל אשר ישלחנו שאול. זה תמיד הפוך, זה קודם הוא עושה ואז הולך לו. בדיוק כמו שראינו עם גוליאת. על הקרב עם גוליאת אנחנו יכולים להגיד הרבה דברים. דבר אחד ודאי, שדוד לא תכנן אותו. הדבר האחרון שדוד עשה זה לתכנן אותו. בסוף יצא מצוין, בסוף יצא 10. אבל דוד עסוק קודם כל בהסברים על מה זה מערכות ישראל, שזה מערכות אלוקים חיים. דוד עסוק בהסברים שיש לו סייעתא דשמיא וגם את הארי והדוב. אין בזה שום תועלת פרקטית, אין בזה שום לימוד אינפורמטיבי שאמור לתת כלים לדוד. דוד מדבר אידיאלים, אחרי זה הוא יורד לשטח וזה מסתדר לו, אז רק אחרי זה. וזה מהצד נראה כמו הרימה אינסופית של פוקסים. בדיוק כמו אם נגדיר את הטלת החנית הזאת של שאול ודוד, בין אם הוא הטיל בפועל, מה שכנראה לא היה, בין אם הוא רק הרים, כמו שפשט העברית של התנ"ך, רק נטל, אז דוד התכופף, דוד נסב, בגלל שהוא פרביך לא ידע, שאול רק חשב, שאול אומר, וואלה, מתאים לי עכשיו לצפור את שניהם. אז הוא יגיד, ופתאום הוא מתכופף לקשור את הנעל, לא יודע בדיוק מה היה שם. זה דבר שהוא מאוד מאוד מוצלח, אבל הוא לא מבוסס על שום שכל, אני לא יודע בכלל אם כתוב משכיל. היה לפי שאול מתאים, אם אתה רוצה לכתוב על שאול, על דוד כמו משכיל, תכתוב את זה עם סמס, זה יותר מתאים. שכל זה הדבר האחרון שלכל הרואים פה, זה פוקס. מה שדוד עושה הולך לו, מה זה והשם עמו? איך אתה יודע שמישהו השם עמו? מה פירוש והשם עמו? מה זה והשם עמו? ראו את השם הולך לידו לטייל? מה שהבאדם נוגע מצליח. שאול וגוליאת זה דוגמה כזו שנתנו לנו, וכל מה שקורה זה מצליח. הוא קטן שכזה הולך מול גוליאת, הוא יורה עליו את האבן, אולי יפגע, אולי לא יפגע, מה יקרה, מה לא יקרה, הוא לוקח סיכונים, הוא נכנס לתוך המערכה, הוא נכנס לתוך הגבר, הוא מצליח לכל דרכה, מה זה דרכה, הוא יוצא לקרב, הוא לא ידע מה יהיה, בסוף הוא נותן את הפתרון שאחר כך ילמדו אותו בכל בתי הספר לקצינים ברחבי העולם. וואו, איזה פתרון. אבל זה יכול מאוד להצטייר, אולי זה ככה דרכה היה יכול לראות, כפוקס, כמאדם שהולך לו לכל דרכה הוא מסכיל. וכשאנחנו נכנסים עכשיו בחזרה, ננסה בענבה להיכנס לנהליים של שאול, נבין שכמה שדוד יותר מצליח, ככה דוד מהווה מבחינת נקודת מבטו של שאול סכנה עצומה למדינת ישראל. מדוע אנחנו זוכרים כל הזמן ששאול הוא מבני בניה של רחל, שדרך הפעולה שלו ודרך עבודת השם שלו הוא מאוד מאוד שונה מבניה של לאה, מדוד. אבל קודם כל שאול יודע שהגאולה היא דרך הטבע, ושאול לאורך כל הדרך נלחם בזה, נלחם בשמואל שלא יפריע לו כביכול. אתם זוכרים את כל אורך הפרקים שראינו, הוא נלחם שלא יהיה ניסים, הוא נלחם שהקדוש ברוך הוא נמצא פה בתוך החיים שלנו, בתוך הכישרונות שהוא נתן לנו, ובעזרת ההשתמשות האחראית שלנו בכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, נתקן עולם. המטרה, אומר שאול, כל הזמן המטרה, אומר שאול, היא לא ההצלחה, היא לא המטרה, המטרה היא הדרך. זה לא משנה מה יהיה, אם היינו רוצים שהעולם יהיה מתוקן, אז הקדוש ברוך הוא מיד היה יכול למרות מתוקן. הרעיון של המציאות היא שאנחנו דבקים בהשם, שאנחנו לוקחים אחריות, ואנחנו בעזרת הכלים של העולם הזה ולא בעזרת כלים אחרים, את העולם הזה אנחנו רוצים לגאול, ולא להראות שיש כוחות אחרים יותר חזקים. העיקרון זה איך אני עושה, איך אני חושב, ששאול מקים מלכות, ככה הוא מקים. שאול לוקח אחריות, שאול כביכול דרך הכלים. למה הוא כביכול? משום שאת העולם הזה שאול מזרק כעולם אלוקי, זה לא בגלל שהוא לא רוצה לעשות את זה. להפך, הוא מאמין שזה קידוש השם הרבה יותר גדול כשזה בלי עזרה חיצונית, כשזה קורה רק דרך מערכות החיים שלנו. אז כל מה שהוא עושה, שאול הביא לניצחונות יותר גדולים מאשר דוד הביא. שאול מרים אותנו מאפס, ממצב של שבטים ספרדים בזויים ונרדפים על ידי פלישתים, על ידי בני עמון, על ידי כל העמים שראינו אותם שם, והוא יוצר ממלכה חזקה, אדירה, פצועה. אל תשכחו שיותר כלל ידע ששאול ימות בערי הגלבוע. מלך ישראל ימות, פלישתים נצחים בקרב, כל ישראל נסים, פלישתים לא מעלים בדעתם שמה שאפשר לשוב להשתלט על ישראל. זה הם יודעים. הם יודעים שאת האיש שאול אפשר להרוג, ואת מלכות ישראל לא אפשר להרוג. הם יודעים שהאיש שאול הוא אדם שיש לו כתובת שני, אבל מלכות ישראל היא כבר משהו תמידי שיחזיק מעמד עוד מאות רבות רבות של שנים. הם אפילו לא מנסים. הם פגעו בנו מכה קשה, הם הרגו את שאול, הם הרגו את בנך, אבל מדינה יש לו כבר. מדינה יש, צבא יש, מקצועיות יש, סדרי שלטון יש, מדינה יש. ואם הרגנו את ראש המדינה זה כואב מאוד, זה לא כמו השופטים שלא ארגנו מדינה, אלא ארגנו הזדהות עממית מאוד מאוד גדולה עם איזה דמות מובילה. זה מלך. מלך הכל, זה מדינה מיוסדת שאפילו היהודים הכי קשים והכי אכזרים והכי מקצוענים של היהודים, שבזה כבר אי אפשר לפגוע. לכן בינתיים דוד יכול לפתח את המלכות שלו אחרי מות שאול. את כל זה שאול עשה. שהמטרה היא לא, שוב אלוקים יכול לעשות בקלה, מה בקלה? מה שנגיד אלוקים זה טיפשי מדי. אלוקים יכול ליצור עולם מתוקן מיד בלי שום סיבה. הוא רוצה שאנחנו, ואנחנו פה, זה מה שאול עשה. פתאום מגיע לו איזה דוד שיוצר רד שרשרת הצלחות אינסופיות, אבל כל דבר שם זה פוקס, או נראה כפוקס. מגיע דוד מול גוליאת, מול זה, כל אחד מסכיל, הוא מצליח, וכל ההצלחה שלו היא מים, מצד אחד דבר גדול וחשוב ונהדר, ומצד שני הוא מה? סכנה נוראית. משום שמה ששאול ניסה לעשות בעיקר מעם ישראל זה לחנך את עם ישראל, להטמיע בו דרך, ללמד אותו לעבוד את השם, להגיד לו שהעם ישראל הוא אחראי לעולם הזה. וכמה שיוצר יותר הצלחות, אז ככה זה מקסם שווא כזה, זה מין פוקציונר כזה. אז מה הפחד שהפוקציונר מצליח? כל הצלחה שלו נקודתית טובה, אבל זה כמו מישהו שמצליח באימורים. אז כל אימור שהוא מצליח, אתה אומר השם ירחם, זה פחד. אם מישהו כושל באימורים, אתה יודע שבן אדם נורמלי שרוצה לעבוד, ילך ללמוד מקצוע ולקום בבוקר לעבודה ועשו מה שצריך. אבל יש לזה שכן שהולך לו קלף, אז אתה מבין שגם יש יותר להצליח, אז ככה יש פחות סיכוי שאנשים ישקיעו בעבודה וישקיעו בקשיים ויעבדו את העבודה הפורה והמשמת והקשרה, כי יש פתרון, הנה מישהו לימד אותנו. אז כל הצלחה של דוד היא רק מערערת את מעמד שאול. דוד מורה במלכות גם אם הוא יהיה הכי אוהב את שאול, וגם הוא יהיה הכי נאמן לשאול, וגם הוא הכי ירצה ולא יעלה על דעתו להיות מלך, שאנחנו יודעים שכבר משכו אותו למלך. אבל עצם חייו זה מרידה, זה לא מרידה בגלל שיש פה מערכת יחסים אחורה, זה מרידה משום שאתה פוגע באושיות השלטון. כן. מה הכוונה שהוא מצליח בהכל? מה, אלוקים חתם עליו שהוא לא יקשה לנצח? לא קולט, מה? אם יש סכנה שהולך לה, אז אנחנו אומרים יאללה בוא נמות כבר לבד. שאול רואה שמצליח לו, אבל זה סכנה הצלחות האלה, צריך לבאר אותה מקרב האומה. הסכנות, ככל שאתה מצליח, לא ככה הוא סכנת הגדולה. שאול, בטוח בדרכו, זה לא פוליטיקה, זה עבודת אלוקים שאול, זה באמת השליחות של שאול, באמת ככה בניה שלכם צריכים לעבוד. אלא שדוד הוא לא בן של רחל, זה הכל. דוד הוא פשוט בן של לאה, ואיתו בן של לאה, באמת עבודת השם שלו היא מאוד מאוד שונה מאשר בניה של רחל. שאול רואה פה, הוא לא אומר, דוד הוא לא אלוקים, הולך לו. מישהו הולך לו קלף. אז אין מה לעשות, די, הוא ניצח באימורים כל החיים. שאול רואה בדוד סוג של מאמר, איך אומרים, הביטוי הזה הולך לו קלף, לא יודע, זה ביטוי מאוד טיפשי הולך לו קלף, נכון? עושים ככה נקוביות שיפול שש, כנראה זה גם חובר חבר, גם מעלה באוב וגם ידעוני היריקות האלה לקוביות. גם זה מצליח, כמובן זה מצליח יותר, אתה רק אומר, זה סכנה, נכון? כל מיני שרלטנים ומאחזי עיניים ורמאים, אם הולך להם פוקסים, אז כמה שרמאי כזה יותר מצליח לו, ככה יש יותר סכנה שאנשים ילכו לעשות ניתוח, ניתוח והקרנות עולינו, זה מה זה כואב, הרבה יותר קל ללכת ולתת לו 100 שקל והוא עושה לך אף רק אדבה והכל מסתדר, זה סכנה. אבל שאול מעולם לא חשב שדוד הוא אלוקים, מה פירוש הולך, גזירת הכתוב שלעולם הוא לא ייכשל, בוא נמות, נראה, נעשה זה מעולה, יאללה, בוא נמסור את האנשים לבד, החמאס לפעמים מצליח, או חיזבאללה מצליח, אז יאללה, הוא כבר הולך לכם, השם עם החיים כנראה, מה פי... השם עמו, זה התנך אומר השם עמו. זה המספר יודע, הכל אומר השם עמו. כשאתה שם, אתה אומר, זה כמו ש... זה כמו של הציונות, היו שלבים, וזה שמוד יור, שמאוד מאוד הלך, מאוד 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 הלך. אז מה פירוש מאוד הלך? איך אנחנו, אם כשיכתבו את התנך על הקמת המדינה, על מלחמת ששת הימים, על מבצע אנטבה, מה יכתבו? תראו, השם עמו. מה זה השם עמו? רואים הצלחה כזאת סייעת לשמי הגדול, כותב השם עמו. ויש כאלו, שלובשים כיפה לך, קוראים לזה מייסי סוטון. למה? כי הם עוד לא קיבלו את התנך הזה. עוד לא פתחו, עוד לא ניסו, מייסי סוטון, מה זה מייסי סוטון? השם עמו זה הנביא הכריע, זה מייסי סוטון, שפה זה השם עמו. אבל שאול רואה בזה, לא מייסי סוטון, הוא לא ברמה הזאת, אבל הוא רואה לזה מציאות, לא מסוכרת. הוא אוהב את דוד מאוד באופן אישי. הוא יקר לו, הוא רואה את מסירות הנפש של עם ישראל, הוא רואה את הגבורה שלו, הוא רואה את הנועזות שלו, בטח שהוא אוהב אותו. אבל הוא עוין אותו, מה הוא בירר? איפה הכל התחיל? הכל התחיל בשאלה אם הוא בן של פרץ או בן של זרח. האם זרף נשמה שאותה יעקב אבינו הבטיח שזה מגזע המלוכה, בא דואג אדומי ואומר הוא לא ראוי לבוא בקהל. זה לא כבוד או לא כבוד. אם הוא לא ראוי לבוא בקהל, אז הוא לא מלך. זה לא כוח מלכותי. לא בוא השם בחר. אז מה זה? זה כבר סכנה. אם באמת הייתי יודע שהוא יכול להיות מלך, אז שאול יסלל אותו דרך, בבקשה, בוא תהיה ממשיך דרכי. אבל אחרי שדואג האדמי יצר סימני שאלה, בסדר, אז המסע בין יתר נעד חבר וחרב ואמר כך מקובלה עם בית דינו של שמואל הרמתי, המוני ולא המונית מואבי ולא מואבית. אבל זה כבר לא עזר לברר את הבירור הזה. בטח הרבות, אתם יודעים שזה לא. כמות השאלה צריך לסכים באמצע הבית מדרש, שזה יכול להיות שתגיד לו אתה צודק, אבל לא תמיד תשתכנע מהעולר הזה, ולכן גם לא עובדים ככה. זה סימן שאלה שעוד לא נגמר הרבה שנים אחר כך. הרבה שנים אחר כך, בעקבות זה שמואל יצף את מגילת רות. אז דוד, השאול עומד פה ואומר, אני אוהב אותו, אז מה אם אני אוהב אותו? שאול גם אהב מאוד את יונתן, שאול רצה להרוג את יונתן, אתם זוכרים? בסוף, כשיונתן טעם מיערת הדבש, אז שאול אומר, חי השם, כי אם יונתן ימות ימות, למה הוא לא אהב אותו, הוא אוהב אותו, אז מה אם הוא לא אוהב אותו? אבל שאול בכלל לא עסוק, זה לא בן, שאול הוא מלך. ושיקולים כמו, אם אני אוהב אותו, אוהב אותו, אסור להם לבוא פה לדיון. אסור להם, זה שיקולים של ישועת האומה כולם, מה זה קשור? זה שיקולים של חיים של מיליונים, זה שיקולים של דורות. אז אני אוהב אותו, זה בן שלי, איפה זה רלוונטי? מי שזה רלוונטי זה אדם פרטי שצריך לשים את עצמו בצד. זה לא שהוא לא אהב אותו, זה לא שהוא לא בחר עליו, שלא היה מתאבל עליו. הוא אהב אותו יותר מכל שאול אהב את דוד. שאול אהב את דוד, ויונתן אוהב את דוד, ומירב אוהב את דוד. כל בית שאול אוהב את דוד. אבל האישות הזאת פוצעת בדרך שאין לך לעצור אותה, ולכן חייבים, הוא עוד לא שמה. אבל ככל שהתהליך יתפתח, ככל שהתהליך יתפתח, ירבו פוקסים, אנחנו נראה עוד בהמשך, נראה שכל פעם ששאול בור, שדוד בורא זה פוקס. כביכול. זה לא מושכל, זה לא תוכנה, זה לא מובנה. זה לא משיח בן יוסף. זה משיח בן דוד, נכון? זה דרך פעולה שונה לחלוטין. כן. כן, ניקי, שאלת משהו? מה זה לדבר? מה הכוונה לדבר?
מה זה לדבר? מה? יש לך דרך, יש לך אמת, אתה מציע לחנך. ישבו פה קבוצת חיילים, אתם יודעים, ישבו פה את הנחל גרעינים. חיים, כאלה אידיאליסטים כאלה. אז הם שאלו אותי כל מיני שאלות, וככה מאוד התפלאו שמהעמדות של הישיבה. אז הם אומרים לי, אז למה לא כולם בחברון חושבים ככה? אמרתי, כל אחד חושב בחברון מה שהוא רוצה. אנחנו מרשים לכל אחד בחברון וגם בתלים לחשוב מה שהוא רוצה. עוד לא בקשו איתנו רשות, בכל אופן אנחנו מרשים. אז אמרו לי, אז תלך תסביר להם. אמרתי להם, תלכו אותם להסביר להם. הם ישבו אותנו. לא נתלך להסביר להם, מה הכוונה? זה לא עמדות. זה לא דיון בבני עקיבא, מה נראה שכדאי לעשות. זה שורש החיים, מה זה תסביר לו? לא תסביר, הולך לבנו ותסביר לחיזבאללה שפה זה ראשית תמיכת גאולתנו. תעביר להם שיעור, תלמד אותם להבין. מה זה לילה להסביר לדוד? ודאי שהוא דיבר איתו, ודאי שהוא ניסה להסביר. דוד לא עמד פה מתוך חוסר עמדה, דוד זה השליחות האלוקית שלו, דוד הוא לא פקציונר. דוד הוא בעוד איך משכיל, התנ"ך מעיד עליו שהוא משכיל. רק הדרך שלו הולך להתפגש עם אלוקים, דרך שונה לגמרי, נכון? דוד צריך להיכנס קודם כל לתוך הצרה. ומתוך הצרה, ומתוך הכאב, הוא יוצר מפגש עם אלוקים שמגלה את הפתרון. זה שליחות אחרת, נגיע לדוד, נראה בעזרת השם. זה דרישה אלוקית אחרת מדוד, הם יכולים לדבר עד מחר, דיברו בלי סוף. ראינו בספר הזה, ראינו עוד זאת. למה פנינה עושה צרות לחנה? תסבירי לה, היא הסבירה לה, מה זה תסבירי לה? וזה אוי בדיוק כמו שהם מסבירים לי. נו שיבואו ויסבירו לי, כנראה לפעמים הדעות שלי סתם שטותיות ולא ידעתי שאחד עוד אחד לא שווה שלוש, ולפעמים זה לא הסברים, זה הסתכלות אחרת, זה התבוננות אחרת, לפעמים זה שליחות נשמתית אחרת, זה עבודת השם אחרת. זה לא עובד בתסביר, זה אמירה שלא תמיד עובדת תסביר לו. יש פרט טכני שאם לא ידעת אני יכול להסביר לו, ויש מישהו שיש לו אור ועוצמה וגודל, אני לא מסביר. בינתיים מה ששאול רואה שדוד הוא זה שמסביר לכולם. איך דוד מסביר לכולם שהדרך שלו צודקת? מילה הוא לא אמר. רואים איך הוא מתנהל. כל הלוחמים שיצאו איתו לשדות הקרב ראו איך הוא יוצא עם גוליית. שאול רואה בעצמו איך כל פעם שהוא רוצה להרים תחנית, הוא לא ירים תחנית, פתאום דוד מזנק על משהו, מנסה לתפוס אותו כי איזה קד הולך לפעול. זה לא יעזר אם הייתי מנסה להשחיל אותו. זה לא יעזר כשדוד בסוף כן ניסה לה, כששאול כן יטיל עיקר תחנית דוד בקיר, זה מטווח אפס. איזה טווח זה היה? זה לא יכול להיות ששאול יחטיא. זה נס, זה בלתי מובן איך דוד זז. זה לא במהירויות, נראה שמי שיורים בו הוא היחיד שלא יודע את זה. הוא גם לעולם לא ישמע את כל העירייה. וששומע את הרבה לפני שגלי הכל הגיעו לה, שהעטף הגיע לאוזניים שלו, הכל מתקדם רק במהירות של 300 מטר לשנייה, והקליע בקילומטר לשנייה. אז אם שאול יורה, אם מתאים למישהו חנית, זה לא תגובות אנושיות, אתה לא יכול להתאמן על לברוח מחניתות. זה רק לסרטים השטויות האלה, זה לא עובד. אם דוד יתחמק, זה סייאל דשמיא, אז פוקס, הולך תלמד את זה, מה קורה פה? אין מה לעשות, ובינתיים בכל ישראל, אני חוזר, ויצב בעיני כל העם, וגם בעיני עבדי שאול. מה זה עבדי שאול? עבדי שאול זה הצמרת הביטחונית, עבדי שאול זה סדרות הפיקוד, זה המנכ"לים של משרדי הביטחון. וכל ישראל יהודה אוהב את דוד. מה זה אוהב את דוד? אוהב את דוד זה חש קודמות להזדהות. יש פה תקלה רוחנית מבחינתו של שאול עמוקה מאוד, שבסופו של דבר שאול ברדיפות שלו אחרי דוד משכנע את עם ישראל בצדקת עמדתו, נכון? ובסופו של דבר פרק אף ג' כל ישראל מבינים שדוד הוא הסכנה הכי גדולה לישראל, יותר מפלישתים. הצבא הישראלי מגויס, כן, הוא לא, הוא הכי צדיק, נכון, הוא הכי אוהב אותנו, נכון, והוא עושה בשבילנו הכל, אבל הדרך שלו היא דרך נוראית. הדרך שלו היא דרך שיש בתוך אין סוף. הוא הפונקציונר שיצליח שכנע את כולם לא הולך לעבודה, הוא יגריל להם מפעל הפייס. אז הולך שנה ועוד שנה, בסוף זה ייגמר וכולם נשאר בלי 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 מרוששים מכל. אז כל הכבוד זה בא מתוך אהבה, אבל את הסכנה, כן, תפקיד אחר הוא ייתן לו, טבח. מה הכוונה ייתן לו תפקיד אחר?
הוא לא רוצה
את
הדרך הזאת,
שלא ייתן לו
את הדרך הזאת.
הוא מנסה להרוג אותו, הוא מנסה שהוא ימות. דוד עושה את הדרך הזאת לא בגלל ששאול אמר לו תעשה טובה, בוא קח מנדט הזה. זה דוד, הוא התחיל בתור העצון, הוא התחיל בתור אדם מנודה, בזוי, שסוי. מה, הוא מינה אותו להילחם בגוליאת? לא היה אף אחד אחר. זה ימשיך, זה בן אדם כזה שכוכבות דורך, שצלחת דרכו, שהולך לו, זה יתפרץ.
תעשה אותו אחראי על טיטור אגף המשרתים. זה לא יגמר שם. זו עוצמה חריזמטית מאוד 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 גדולה, שמהווה איום, מהווה סכנה. אבל לא, זה מה שאני מנסה להגיד, זה לא קנאה במובן האישי הקטן, הענוב המכוער הזה, של ג'ובים, של כיסאות, של רדיפת כבוד, חס וחלילה, חס ושלום. כל טוב ידידיי. Thank you.